אנחנו לומדים היום פרק קי"ח, עדיין מתוך פרקי התהילים שנמצאים בהלל. פרק קי"ח, יש בה מפרשים הדנים, האם דוד המלך פה מדבר על שבח ומעורר את עם ישראל להודות להשם, זה משהו שקשור ספציפית אליו, היינו כשהוא זכה למלוך, אז הוא פונה לעם ישראל שיש סיבות להודות להשם כפי שהוא מפרט אותם. ויש המפרשים שזה מזמור שבכלל מדבר על ימות המשיח. הוא מדבר על עם ישראל שעברו את כל הגלויות, וזה מבחינתם סיבה להודות להשם. אז נראה את חלק מהפסוקים, איך אפשר לפרש את זה בשני האופנים. פסוק א', הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. פשט הפשוט, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא עושה חסד לעולם, עדו משמעותי, עושה חסד לנצח, עושה חסד לעולם. אם נאמר שזה על דוד המלך, אז דוד המלך אומר, תודו להשם שעכשיו אני המלך. אני עכשיו המלך, יהיה טוב ליהודים. טוב לכולם. אם נגיד שזה הולך על עם ישראל באופן כללי בימות המשיח, אז הוא פונה בעצם פה לכלל אומות העולם, ואומר שכל אומות העולם תודו להשם שהוא טוב, והוא עשה טוב לעם ישראל בחסד הגדול שהוא עושה כרגע. אז זה אמירה כללית לכללות העולם. פסוק ב', יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. שוב, אם זה הולך על דוד המלך, אז דוד המלך פונה ואומר ככה, עם ישראל, בני ישראל, יש להם מה להודות להשם, כי עכשיו אומות העולם יהיה להם פחד, הם לא יבואו להילחם איתנו. כי הם יודעים שיש פה מלך רציני ומלך עקבי ועומד בקנאות על הגנה על עם ישראל, הם מפחדו בכלל להיכנס. אם מדובר על ימות המשיח, אז הוא אומר, עם ישראל היו פשוט בגלות, היו בעבדות, עכשיו יצאו מהגלות ונהיו אדונים. אז נעשו אדונים, בזה שיצאו מהגלות, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כך. עם ישראל באופן כללי. פסוק ג', בתוך עם ישראל, מדובר עכשיו על קבוצה ספציפית. פסוק ג' אומר, יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו. בית אהרון זה הכוונה היא לכהנים. מה קשור כאן הודיה ובקשה מיוחדת לכהנים, אחרי שכבר הזכרנו קודם את עם ישראל בחללותו. אז אם מדובר על דוד המלך, באופן ספציפי אליו, הרי ידוע ששאול שהיה לפני דוד, הוא הרג את נו אוויר הכהנים. אומר דוד המלך, עכשיו בני אהרון תודו ותשבחו את הקדוש ברוך הוא, שעכשיו אני מלך, אף אחד לא יפגע בכם ויהיה לכם הגנה מושלמת. אם מדובר על עם ישראל באופן כללי בימות המשיח, אז הוא אומר, אתם הכהנים במשך שנות הגלות, לא יכולתם לעבוד במקדש, בטלה הכהונה, בטלה העבודה בבית המקדש. ועכשיו, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל בגאולה ועל ידי משיח, אז בית המקדש נבנה והכהנים יכולים לחזור להיות פעילים בעבודה, אז צריכים להודות להשם באופן מיוחד. פסוק ד', יאמרו נא יראי אדוני כי לעולם חסדו. פה באופן כללי יש איזה דמיון, גם אם מדובר על דוד וגם אם מדובר על ימות המשיח באופן כללי. כל פנים, יראי השם, יש מפרשים שאומרים יראי השם זה הגעירים, כמו שכבר היה לנו בפרקים קודמים, אבל באופן ספציפי, יראי השם זה אילו שהם יראי שמיים, וכל ההתעסקות שלהם ביום יום זה לשבת, ללמוד תורה יומם ולילה, זה מה שמעניין אותם. זאת אומרת דוד המלך ככה, אם זה מדובר על דוד המלך, על מלכותו, אז הוא אומר, עכשיו יהיה שקט, כי אומות העולם לא יפריעו, לא יהיו מלחמות, לא יהיו בעיות, אז כל אלה שמראי השם, יש להם שקט הכי רגוע, לשבת ולהתעסק בחוכמת התורה בלי הפרעות. אם מדובר על ימות המשיח, זה אותו רעיון. כיוון שבצרות הגלות, אז אין לאנשים את הרוגע האמיתי להתמסר לעניינים של יראת שמיים. אבל ברגע שיש גאולה שלמה, אז יש פנאי נפשי להקדיש את הזמן ליראת שמיים. כל ארבעת הפסוקים האלה שקראנו כולם יחד, יש לזה אחד המאמרים מבואר, שמי הפסוק הראשון מודים לקדוש ברוך הוא בעצם על כך שהוא נתן לנו תורה. ידוע שהתורה נקראת אור, תורה אור. והאור, יש לו כינוי טוב, כמו שנאמר בבריאת העולם, ביער, הקדוש ברוך הוא ראה את האור כי טוב. אז כשאומרים, הודו להשם כי טוב, תודו לקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה, שהתורה נקראת טוב, שהתורה נקראת אור, וזה ממשיך חסד לעולם, ממשיך קדושה לעולם, ממשיך אלוקות לעולם. כל מצווה שיהודים מקיים, מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. אחר כך, הרי ידוע שבאו חכמי ישראל במהלך הדורות, הם הוסיפו שבע מצוות בני נוח, זה לא ביום אחד הוסיפו את כל השבע, זה בתהליך, שבע מצוות דרבנן. חכמים הוסיפו שבע מצוות דרבנן, וזה לא התווסף ברגע אחד, התווסף בשלבים, כי הם ראו שיש עכשיו צורך להוסיף עוד דברים ומעשים כדי להמשיך את האור לעולם. ומי אילו שמקיימים את המצוות? זה כל סוגי עם ישראל, הכהנים, הלוויים, הישראלים, אז על זה בא כל רסף ההודיה. נתחיל מפסוק הראשון, להודות בכלל הקדוש ברוך הוא שנתן תורה. יאמר נא ישראל, הכוונה היא לחכמי ישראל, שהם הוסיפו את השם המצוות דרבנן, ואז הם הוסיפו עוד חסד לעולם. ומי המקיימים את זה? אז הוא אומר, זה, יש את עם ישראל בכללותו, ויש את הכהנים, ויש את הלוויים, שיראה השם זה הלוויים, זה כל סוגי עם ישראל, כהנים, לוויים, ישראלים, שהם מקיימים את התורה, כולם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על על ההזדמנות שלהם לקיים את רצון השם. פסוק A. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחביה. היינו פשט הפשוט, דוד המלך אומר, חסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתי, שאני הייתי במצב של מיצר, הייתי במצב של קושי, והקדוש ברוך הוא ענה לי, היינו, נעניתי בתפילתי, והקדוש ברוך הוא העמיד אותי במרחב, דיינו, גם אם מדובר ספציפית על דוד המלך וגם על עם ישראל בימות המשיח. על דוד המלך, בזה שהוא הסתתר במהלך בריחתו משאול וכל מיני מקומות צרים, כל מיני מערות, כל מיני מצודות וכל מיני מקומות, ועכשיו הוא נמצא ברוך השם במרחב. ומדובר על עם ישראל בכללות בימות המשיח, אותו רעיון, כל הגלות כולו זה נקרא מיצר אחד גדול. ועם ישראל יוצא מהמיצר, הוא מגיע לגאולה, ברוך השם, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהגיע למרחב. ורואים שכל השלבי מיצר שהיו לעם ישראל, גם בפרט וגם בכלל, המיצר לא הוריד אותם, לא הוריד מהם את היכולת ההתפתחות שלהם, להפך. המיצר תמיד היה הדרך להגיע להרחבה הגדולה, ויש כמה דוגמאות לדבר. כמו למשל, כתוב במצרים, השבט היחיד שהוא היה מועט באוכלוסין, זה היה שבט לוי. למה? שבט לוי לא היה לו מיצר, הוא לא עבד בעבדות מצרים. הוא קיבל שחרור. אז הוא התבטא בכך שההתרבות של שבט לוי לא הייתה כמו כל השבטים. היינו אלה שכמו שנאמר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז הברכה של המרחב באה דווקא לאלה שהיו במיצר. או שיש את הלשון של המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. היינו דווקא מיצר מביא התפתחות גדולה, והרבי מביא שרואים גם אצל רבותינו נשיאינו. היו כאלה ביניהם, שציין את הרב דמו האמצעי למשל, שהיה להם תקופה שמבחינת ההסתדרות הגשמית היה מיצר מאוד מאוד גדול. ודווקא בתקופות של המיצר הייתה הרחבה של אמירת מאמרי חסידות והתפרסום וגילוי של תורת החסידות במרחב שלא היה בכלל בתקופות אחרות. היינו דווקא המיצר סוחט את המרחב הגדול ורואים את זה בכל מיני צורות בכלל ובפרט שזה הדבר הנפלא הזה של הפסוק וזה גם מרמז כידוע על שופר שהשופר גם בגשמיות אתה מכניס את האנרגיה כדי לתקוע מן המיצר והקול יוצא מהצד הרחב שזה הולך על ראש השנה שנאמר כל שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה כשהעבודה של יהודים מתוך מיצר, זה מגיע למרחב מאוד גדול. פסוק ו', אדוני לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? היינו, אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אומר דוד המלך, אז כל מה שאדם יוצא לעשות, אף אחד לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא שומר עליי ומגן עליי. ממשיך, חוזר על זה בכמה אופנים, פסוק ז', אדוני לי בעוזריי, ואני אראה בסוני. פשט הפשוט, הקדוש ברוך הוא איתי, הוא עוזר לי, יש לי עוזרים, הקדוש ברוך הוא בעוזריי. ובמילא סוני לא יוכלו להציק לי, ולהפך, אני אראה בסוני, מה שאני רוצה לראות בהם, את המפלה שלהם, אני אזכה לראות את המפלה שלהם. יש כאן ביור פנימי בפסוק, כי לכאורה על פי פשט זה קצת קשה, הקדוש ברוך הוא בעוזריי, הוא העוזר. כאילו זה נאמר בלשון, כאילו הוא תפל לעוזריי. אז יש ביור אחד פנימי שאומר, שעוזריי הכוונה היא לניצוצות קדושה שיש בכל דבר. וכשיהודי משתמש עם דבר בדרך נכונה, הוא הרי מברר את הניצוצות. אז יהודי מבקש, הוא אומר, ריבונו של עולם, בתוך עוזריי, בתוך הניצוצות שעוזרים לי בעבודת השם, תגלה את עצמך שיהיה בזה כוח הרבה יותר גדול. שההוויה, שם הוויה יתגלה בעוזריי. ואני אראה בסוני, אראה, זה לא הכוונה אם יראה את המפלה שלהם. מה יש לבקש? דוד המלך יבקש על החטאים ולא על החוטאים. מה זה אראה בסוני? הוא מחפש נקמה בסוני. אלא אומר, אני על ידי זה שיש לי סוני ויש לי, זה דומה לפסוק שקראנו בפסוק A, זה שיש לי סוני ויש לי קשיים ויש לי הפרעות, אני אגיע לראייה באלוקות, אני אגיע לעוצמות הרבה יותר גדולות בגלל סוני. וסיפור מעניין שהרבי מספר, שכשהרבי הרייץ יצא ממאסר ברוסיה בשנים הכי קשות, שאז ידוע שכל מי שהיה לו איזה שייכות לרבי במשך השנים, הרי סבל עינויים ומאסרים ושלחו לסיביר, והיה ממש מסירות נפש. וכשהרבי הרייץ נכנס למאסר, הרבה יהודים חסידים השתדלו בעבורו בכל מיני דרכים בלי לחשוש. והציפייה הטבעית הייתה שיבואו איתם חשבון עם כל אלה שהצירו בהנהגה שלהם בצורה הכי גלויה, שמשייכים לרבי, והוא היה הרי מהפכן ברוסיה, אז הצפי היה שאחר כך כולם יסבלו מזה. הרבי אומר שהמאמר הראשון שהרבי הקודם אמר כשהוא יצא ממאסר, עוד לפני שהוא אמר את הברוך הגומל, הוא אמר את המאמר השם לי בעוזריי. בזה הוא נתן כוח שכל העוזרים שלו, כל היהודים שעזרו לו, הם יפכו להיות שקופים, לא יראו אותם, רק הקדוש ברוך הוא נועל. לא יהיה שום חשש שעוזריי ייפגעו בשום דבר. אז זה בהחלט נס גדול שהעוזרים, פשוט לא, אף אחד לא סבל מזה. כי הם הפכו להיות כולם ביטויים של הקדוש ברוך הוא. פסוק ח', טוב לחסות באדוני, מבטוח באדם. כשמסתכלים על שני הביטויים, לחסות או לבטוח, אז הביטוי לבטוח הוא ביטוי חזק. אני בוטח, אני נשמח על משהו עוצמתי. לחסות זה כמו אני חוסה בצל, זה כזה משהו מועט. בן דוד המלך, לחסות בהשם, זה פי כמה וכמה בין ארוך מבטוח באדם. כי בן אדם, אתה לא יכול לבנות עליו שום דבר, אז גם אם נראה לך שהוא, אתה בוטח במשהו יציב, כלום. וכשאתה סומך, חוסה בהשם, נראה לך שזה משהו, אם זה בהשם, אין לך מה לדאוג, זה משהו עוצמתי מאוד מאוד גדול. יש ביור פנימי לפסוק, שני יהודים, סוגים שונים בעבודת השם, האם אדם צריך לעשות כלי בדרך הטבע? צריך השתדלות לפחות? צריך לעשות? או שאתה אל תעשה השתדלות, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. תלוי באיזה דרגה אתה נמצא, בדרגת הוויה או בדרגת אדם. אדם זה גם דרגה אלוקית גבוהה. אם אתה בדרגת הוויה, אומרים טוב לחסות בהוויה. הוויה זה למעלה מסדר השתלשלות, והוא יחלקלך, הוא יעשה לך גם את הכלים, הוא יעשה את הכל, אתה לא צריך לעשות כלום. אבל אם אתה דרגה יותר נמוכה, אתה מבחינת אדם, יש לך ביטחון בהשם, אתה צריך לעשות כלי. אומר הפסוק, טוב לחסות בהשם, יפתח באדם. טוב זה שהוא ברמה כזו גבוהה, שהקשר שלו הוא לשם הוויה, אז הכל נעשה מלמעלה, הוא לא צריך לעשות שום דבר. לעומת אותו אחד, שהוא בדרגה יותר נמוכה, זה צריך לפחות לעשות איזה שם משתדלויות וכלים, לא שחלילה הוא חושב שההצלחה באה מהכלי, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, אבל לפחות הוא צריך לעשות איזשהו השתדלות בעניין. והרעיון הזה הוא חוזר עליו שלוש פעמים. פסוק ט' אומר אותו דבר. טוב לחסות באדוני, מבטוח בנדיבים. אותו רעיון בדיוק. נדיבים זה כינוי לבני אדם. קודם קורא לזה באופן כללי, מבטוח באדם, פה הוא קורא לזה אפילו לנדיבים. אבל טוב לחסות בהשם זה הרבה יותר מבטוח בנדיבים. מה שאמרתי שלוש פעמים, זה סליחה, זה הפסוקים הבאים. יהודה לפית ב' חוזר שלוש פעמים על אותו רעיון. ומחזק ואומר שהוא לא פוחד משום דבר. הוא פסוק י' כל גויים סבבוני, בשם אדוני כי המילם. זה רמז או על דוד או על עם ישראל. אם זה על דוד, אז הוא אומר, היו תקופות שהפלישתים באו נגדי וסבלתי. גויים סבבוני. אבל אני בטחתי בשם השם כי המילם, המילם זה אומר אני אחרית אותם, כמו אני אמולל אותם, לא ישאר מהם שום דבר. אם זה הולך על עם ישראל בכללות, אז זה מרמז על מלחמת גוג ומגוג, שנאמר בפסוקים שיבואו כל אומות העולם על ירושלים, ויהיה מצב שכל גויים סבבוני. אבל אנחנו לא פוחדים משום דבר, אנחנו בוטחים בהשם, וכי המילה, אנחנו נמלול את כולם ואף אחד לא יוכל לנו. תורה יונה אומר בפסוק הבא, סבוני, סבוני גם סבבוני. בשם אדוני כי המילה, תור היום בדיוק, יבואו נגדי ויסבבו אותי, ביטחון בהשם ממולל את כולם. תור היום אומר בפסוק השלישי גם, פסוק יזבט, סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים, בשם אדוני כי המילה, דהיינו, גם אם הם מסבבים אותי, כמו דבורים שמסבבים כלי דבש, רועשים וגועשים, מלא מלא דבורים, אז ככה סבבוני כל הגויים, אבל הם דואחו כאש קוצים, ואש קוצים, שהאש נתפסת בקוצים, זה ברגע הראשון נראה להבה ענקית, אבל תוך זמן קצר הכל דואך ולא נשאר כלום, כי הם באמת בשר. אותו דבר, כל הגויים שסבבוני, לא יישאר מהם שום דבר, הם במהירות התבטלו. למה? כי אנחנו בוטחים בשם השם, כי המילה, כי אני אבטל אותם. יש אמרה מעניינת בשם המגיד ממזריץ, שזה הולך ומרמז, הדבורים מרמזים על המחשבות זרות שבאים לבן אדם, בן אדם שמסבבים אותו מחשבות זרות ומבלבלות אותו, אז איך אפשר להיפטר מהם? אז הוא אומר, כאש קוצים. מה הכוונה? זה כמו שכאשר רוצים להעיף את הדבורים מהכברת כדי להוציא את הדבש, ויש הרבה דבורים, אז עם השן, עם הרבה השן, אז הם כולם נעלמים. ככה הוא אומר, בעבודת השם יש השן, זה כולל בתוכה אהבת השם ועירת השם, זה מבטל את כל הדבורים, זה מעיף את כל המחשבות זאת. במקום להתמודד איתם ולהילחם איתם, פשוט תכניס פה את האש שמביא את האשם, ותכניס אהבת השם ועירת השם, אז כל המחשבות ייעלמו מעצמם ולא יהיה שום הפרעות ושום דבר.